שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן סמי פרץ. בנק דיסקונט הטיל פצצה הבוקר למערכת הבנקאות, כשהודיע על ביטול ריבית החובה למסגרות אשראי עד 2,000 שקלים, והפחתת ריבית במסגרות מעל 2,000 שקלים. איך יכול להיות שבנק מוותר ככה סתם על ריבית שהוא מחייב בה את מי שנמצא באוברדרפט? זה הרי יגזול עשרות מיליוני שקלים מהכנסות הבנק. את התשובה תמצאו כנראה בשתי התפתחויות מהזמן האחרון. הראשונה, הקמת הבנק הדיגיטלי שאמור להתחיל לפעול בקרוב ולהציע מחירים מאוד תחרותיים. והשנייה, האפשרות שבנק דיסקונט ייאלץ למכור את חברת כרטיסי האשראי קל שבבעלותו. מדובר בחברה שגובה ריביות גבוהות מאלה של חברות כרטיסי האשראי המתחרות, וכנראה שבדיסקונט מבינים שקשה יהיה לאורך זמן ליהנות מכל העולמות. לכן יוצאים במהלך מעניין לשימור לקוחות הבנק. לנו נותר לקוות שבנקים אחרים ילכו בעקבותיו ושנראה כאן תחרות משמעותית. היינו מראיינים את מנכ"ל הבנק אורי לוין ומפרגנים לו על המהלך, אבל בבנק מעדיפים לשמור על פרופיל נמוך, לא לדבר. מדוע? תשאלו אותם. עשור לאחר ששוחרר מהכלא, איש הנדלן בועז יונה מסתבך שוב. לפני 15 שנה קרסה ברעש גדול חברת הנדלן חפציבה שבשליטתו, והותירה הרבה מאוד נושים וחובות של 1.8 מיליארד שקלים. השבוע הוא נעצר בחשד להונאה, הסתרת בעלות על נכסים וכספים. הוא אמנם שוחרר למעצר בית, אך נראה כי זוהי רק תחילתה של חקירה שנועדה לחשוף את כל הנכסים שהוסתרו, בזמן שאותו בועז יונה טוען שהוא מתפרנס ממשכורת של 5,000 שקל בלבד. הדר חורש, כתב הנדלן, יהיה כאן כדי לספר על האיש ופועלו. נכון שהמילה אינטרנט מתגלגלת לנו על הלשון בקלות ובלי לחשוב יותר מדי? אז בקרוב תהיה מילה אחרת שכולנו נשתמש בה, אם כי בינתיים היא נשמעת חדשה לגמרי. מטאברס. כשמרק צוקרברג, מייסד פייסבוק, הודיע באוקטובר האחרון על שינוי שמה של פייסבוק למטא, להגו לו. אבל בינתיים המושג הזה תופס תאוצה. אז מה זה מטאברס, אתם שואלים? ובכן, גם אנחנו שואלים. את התשובה תיתן דפנה מאור, עורכת הכלכלה הגלובלית. יאללה, מתחילים. שלום להדר חורש.
שלום סמי.
כתב הנדלן שלנו, אז היה נדמה ששכחנו כבר את השם בועז יונה, זה איש שישב בכלא אחרי קריסת חברת הבנייה חפציבה ב-2007, אבל פתאום הנה הוא חוזר לכותרות, משום שהוא נעצר, אומנם שוחרר, בחשד להונאה, העלמת כספים, הסתרת נכסים וכולי. ספר לנו על האיש ועל פועלו.
בועז יונה הוא בן 61, הוא בן למשפחת יזמים מפורסמת, אביו היה מרדכי יונה.
נשיא הקבלנים לשעבר.
היה נשיא הקבלנים, אני חושב שבירושלים אולי גם הנשיא הארגון הכללי, הוא היה אחד האנשים שלקחו על הכתפיים את הפרויקט התחנה המרכזית החדשה, ואפילו חנך אותה והכניס לתוכה לראשונה את האוטובוסים, בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, פרויקטים בכניסה לירושלים. למעשה החברה של בועז ניאל, הקים אותה אביו, והיא נקראה על שם אשתו של אביו ואימו של בועז חפציבה. הוא ניהל אותה באיזושהי תקופה, והחברה צמחה במהירות, והייתה אחת החברות הבנייה הגדולות, הונפקה גם אחרי שהאבא דווקא לא כל כך רצה להנפיק אותה בבורסה, וב-2007 היא קרסה. אפשר לציין ש זמן רב קודם היו כל מיני שמות שהוא טרח להכחיש ואולי אפילו להסתיר את המידע האמיתי על מצבה של החברה.
כשהיא קרסה היא בעצם השאירה אחריה הרבה רוכשי דירות שלא הצליחו לקבל את הדירות שלהם, שהפסידו הרבה מאוד כסף.
המספר המדויק שמסר לי המנהל המיוחד שמונה לחברה הוא 4,950 רוכשי דירות, שמאחוריהם כמו זה משפחות, אז מספר הנפגעים אפילו יותר גדול, וכולם, חלק מהם אפילו לא היה להם ערבות מחר מה שמקובל להם לכל רוכש דירה.
שזה הסיוט של כל רוכש דירה, לקנות על הנייר מקבלן, מה שנקרא, לחכות שהדירה תיבנה, בסופו של דבר החברה פושטת רגל, קורסת, הקבלן נעלם עם הכסף, ואין לך דירה ואין לך הון עצמי. כתוצאה מזה גם עשו כמה שינויים בתחום הזה של ערבויות.
כן, יש חוק שקרוי בשפת הרחוב על חוק חפציבה, שמחייב היום את הקבלנים לתת ערבות מכר החל מתשלום 7% מערך הדירה. על כל פנים, הקבלנים חייבים לעבוד עם בנקים מלווים שנותנים לרוכשי הדירות ערבות מכר, ומי שפועל במסגרת החוק הזה ורוכש דירה כמו שצריך, יחסית מוגן.
כן, כשהחברה קרסה בעצם תחת החובות הכבדים, אז אותו בועז יונה בעצם ברח לחול, והוסגר לישראל רק על ידי צו שנמסר לידי משטרת איטליה. ואז לאחר שובו לישראל, הוא עמד לדין, הורשע בעבירות מרמה, גניבה, זיוף, ובעסקת טיעון הוא נשלח לשבע שנות מאסר, וגם חויב לשלם פיצויים, משהו כמו 8 מיליון שקלים. אוקיי, אז הוא משוחרר מהכלא, ומה עכשיו מביא אותו?
כמה פרטים מעניינים לגבי העונס, קודם כל הוא חויב באמת ל8 מיליון שקלים, אבל הוא טען שאין לו כסף ובסוף שילם רק 4 מיליון שקל, הוא נדון באמת ל7 שנות מאסר, אבל שוחרר אחרי 4.5 שנים בלבד, כי היה שם איזה בעיה של צפיפות בבתי הסוהר, ושחררו אסירים עם רמת מסוכנות נמוכה, או על פי איזושהי ועדת קריטריונים, אז הוא בכל מקרה לא, העונס שהוא שלט עליו המקורי, הוא לא נסע במלואו.
כן, אז מגיע עכשיו הרגע שבו, אחרי שהשם שלו קצת ככה נעלם מהעיתונים, הוא נעצר לחקירה, ומה, באיזה חשד?
טוב, החשד הוא שהוא המשיך לנהל עסקים מפוארים וענפיים, תחת שם של יזם אחר, למעשה איש קש, והמשיך להרוויח די הרבה כסף.
שזה לא עבירה להרוויח כסף, העניין הוא שהוא הסתיר...
לא, הבעיה שהוא היה פושט רגל, הוא היה פושט רגל, והוא עדיין חייב, הוא חייב הרבה מאוד כסף לקופת הפירוק. אז סך הכל, התביעות החוב לחברה היו 3 מיליארד שקל, מהסכום הזה הוחזר רק 2 מיליארד שקל, וכנראה שהוא עדיין איזשהו פער של מיליארד שקל, שעד שהוא לא יוחזר, יונה חייב, בועז יונה חייב להחזיר כל כסף כמעט שהוא מרוויח למעט סכום שהוא לקיום.
אנחנו יודעים שבמצבים כאלה, אנשים בדרך כלל מה הם עושים כשיש להם כסף? מנסים להסתיר אותו, רושמים אותו על שם מקורבים, קרובי משפחה, חברות אולי שרשומות בחול וכדומה, אבל יש הליכים משפטיים מוכרים של הרמת מסך, והשאלה למה עד עכשיו זה לא נעשה?
זה חתול ועכבר, אני יודע... יש את המנהל המיוחד שאחראי לרדוף אחרי כל כסף ולהחזיר אותו לנושים. כמו שאמרתי לך, הוא השיג את עכשיו 2 מיליארד שקל. לגבי הסכומים הנוספים, הוא צריך למצוא אותם, אם הם קיימים. הוא עדיין מדי פעם הוא מגלה כל מיני מחבולים כאלו ונכסים שהוסתרו. אבל יש כנראה גבול, היכולת שלו לאתר נכסים כאלו זה... פשוט משחק של חתול ואכבר מול אנשים שרוצים לשמור ככל האפשר על נכסים שלהם ולך תדע איפה הם יכולים לשים אותם. זה נעשה יותר קשה אמנם היום עם כל החוקי הלבנת הון, ועדיין כנראה שאפשר. מה אתה יכול לעשות? הוא כאילו מתחרבן מאחרי מישהו אחר, ואתה צריך להוכיח שבאמת הבן אדם הזה שאין לו שום הסכם פורמלי ושום דבר לא רשום בשום מקום, אתה צריך להוכיח שהחברה הזאת באמת מעבירה כסף ליונה בכל מיני כסויות אולי.
כן, אבל מצד שני, כשהוא נותן רעיון לעיתון מעריב, הוא מספר שהוא מתפרנס ממשכורת של 5,000 שקלים כיועץ מס לחברת גבס, זה מעורר חשד, זה לא אנשים שיודעים לחיות עם 5,000 שקל לחודש.
אגב, יכול להיות שזה נכון באותה תקופה, כי הוא בדיוק יצא מבית הסוהר, ויכול להיות שזה איזשהו משהו כזה ראשוני, שאולי איזשהו ספק שלו לשעבר, יצרן גבל זה כנראה מישהו שגם עובד עם חברות בנייה. אז יכול להיות שזה היה נכון באותה תקופה, ויכול להיות שזה לא היה נכון באותה תקופה. היו כל מיני תחקירים שטענו שכל מיני נכסים שהוא טען שהוא מחר כדי להחזיר חובות, לא בדיוק מחר, לא בדיוק מחר, לא בדיוק לאנשים שהוא לא מכיר, שנכסים עברו מכיס לכיס בכל מיני דרכים כבר בהתחלה ש... כבר לפני שנים כבר היו כל מיני תחקירים וטענות כאלה לגביו, והוא כמובן מתחיש את הכל. גם היום אגב העורך הדין שלו בועז בן צור מתחיש את האשמות נגדו. אני לא יודע כרגע מה בדיוק מצבו. כנראה לפי מה שאומרים בענף הבנייה שהוא התעסק בשנים האחרונות בסוג של איזה ייעוץ או פעילות בתחום של התחדשות עירונית. זאת אומרת, התחדשות עירונית זה תחום מאוד מעניין, שבו היזמים יכולים להיכנס בלי הרבה הון עצמי, ובלי הרבה הלוואות מהבנקים, בגלל שהם לא צריכים לקנות מגרש.
את הקרקע, נכון.
כן, כן.
אוקיי, אדר, לסיום, מה עלה בגורלם של אותם 4,500 לקוחות, שבעצם חתמו על הסכם לרכוש דירות, שילמו מקדמות ונותרו ללא דירה וללא כסף? איכשהו קופת הפירוק של החברה פיצתה אותם באיזושהי צורה?
במידה שכן, אבל כולם הפסידו כסף. המנהל המיוחד עשה איתם הסדרים שהם יכלו לשלם איזה שהם סכומים, להשלים את את הסכומים החסרים, שכמובן הרבה מעל מה שהם חשבו כשהם קנו את הדירה, ולקבל את הדירות. ושאלתי את המנהל המיוחד פעם איזה סכומים הם יצטרכו לשלם, מה בדיוק היה ממוצע, והתשובה שלו הייתה, זה לא היו סכומים שהם לא יוכלו לעמוד בהם, אנחנו עם כל משפחה מצאנו את ההסבר איתם, זה סכומים כנראה די נכבדים של מאות אלפי שקלים, לפעמים רק עשרות אלפי שקלים.
כן, קצת חוצפה, לא? קצת חוצפה להגיד שזה לא סכומים שאף משפחה יכולה לעמוד בהם.
שמע, המנהל המיוחד בוודאי לא אשם במצב, אפשר לטעון נגדו כל מיני טענות, אם הוא טיפל יותר טוב או פחות טוב, אבל אני חושב שהם השתדלו מה שיותר כמובן למסור את הדירות למי שקנו אותם, אבל היה שם איזשהו בור של מאות מיליון שקלים לפחות שהם היו צריכים להשלים.
כן, יפה. טוב, אז נראה לי שאנחנו צריך לעקוב אחר ההתגלגלות של הפרשה הזו, מה מצליחים, אתה יודע, לפעמים תופסים מישהו שאומר שאין לו, אבל מנערים אותו ככה טוב טוב, ואז מתחיל ליפול קצת כסף מהכיסים, יכול להיות שהוא יעמוד באמת בפני הליך כזה, הרמת מסך, כל הפרוצדורות שנועדו להתחקות אחר הכסף שהוסתר, אם הוסתר. אדר חורש, תודה רבה.
תודה, סמי.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית, כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו, תשמע, אני חייב להתחיל בוידוי. כל פעם שאני נתקל באיזה מושג שאני לא יודע להסביר אותו, אני נכנס ללחץ, אני מיד נאחז באיזושהי תחושה שכולם יודעים מה זה ורק אני לא יודע מה זה, ואז אני אומר, טוב, אז אני אשאל. אני אשאל ואני אעשה את זה גם עבור כל הכיתה שלא יודעת בדיוק מה זה. אז להלן המושג, מטאוורס. מה זה?
מטאוורס זה מונח שהמציא סופר בשנות ה-90, הכוונה היא, מטא זה משהו שמעל. זה איזשהו יקום שמעבר למציאות הפיזית שאנחנו מכירים. עכשיו, זה בגדול שם יפה שנותנים היום למשהו שקיים בחלקו. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה. הילדים שלך כבר גדולים, אבל הבן שלי בן 15, והוא משחק מיינקראפט. מיינקראפט זה משחק שבו יש...
מכיר.
יש בעצם יקומים, או הם קוראים לזה ביוספירס, שאתה נכנס בתור איזושהי דמות ארטילאית, דמות וירטואלית, ואתה יכול לפגוש שם אנשים שגם הם מיוצגים על ידי מין כאלה אייקונים או דמויות וירטואליות. ואפשר לעשות שם הכל בעצם, הם יכולים לשחק, הם יכולים להילחם, הם יכולים לבנות דברים ביחד. אפיק גיימס, שיש לה את פורטנייט, שזה משחק מאוד מאוד פופולרי, גם כן בעצם אומר, אנחנו כבר עושים מטאוורס הרבה זמן, אתה יכול לקנות דברים במטאוורס עם כסף מהעולם האמיתי. מעבר לזה, מה שפייסבוק שקראה לעצמה לפני קצת יותר מחודש,
מטא פלטפורמס, כן.
כן, מה שפייסבוק בעצם רוצים לעשות, ושאתה תפגש ביקום הזה כדי לעשות דברים שאתה עושה היום, בעיקר לא תיק כסף, אני הייתי אומרת, שאתה לא תהיה חייב בעצם את הגוף הפיזי שלך, את המהות הפיזית שלך, אתה לא צריך ללכת למכולת לקנות ולשלם שם, אתה יכול לעשות את הכל, ולקנות, יש עכשיו את הדבר שנקרא NFT, שאני בטוחה שזה עוד
כן,
משהו
כן.
מסוג שאתה שואל.
נכון, דיברנו על NFT פה עם ינקי מרגלית לפני כמה זמן, אבל השאלה האם זה מדובר בעולם שהוא מציאות מדומה, אבטארי, כל מיני דברים מקוונים ששונים מהעולם ה, נקרא לזה, הרגיל שאנחנו פוגשים במקולת וקופת חולים, או שזה פשוט דרך אחרת לשחק, למרות ששוב, משחקי מחשב, את יודעת, קיימים מאז שיש מחשב.
החזון הוא שזה יהיה יותר ממחשב. אתה תעשה בזה דברים שהם בעצם, שאתה עושה אותם היום, תראה, אנחנו חיים באיזשהו מטאברס. אתה משלם בטלפון הסלולרי שלך, בקופה, או שאתה נכנס לאיזשהו אתר ואתה עושה דברים שבעבר היית צריך ללכת ולשבת במס הכנסה שעות. זה איזשהו סוג של יקום במקביל ליקום שאנחנו נמצאים בו. אנחנו לא רואים את זה כאיזושהי מציאות מדומיינת, virtual reality. אנחנו רואים את זה כמשהו שהוא טכנולוגיה שמסייעת לנו בחיים לעשות דברים אחרים.
אבל רגע, בסופו של דבר, המטאברס לא ילך ויזרוק את הפח במקומנו, הוא לא יסיע ילדים לחוגים במקומנו, הוא לא יתקשר להורים שלנו להתעניין בשלומם במקומנו, אז זה תחום פעילות מצומצם, זה תחום בסדר, קניות, משחקים, מציאות מדומה, תכנים, אבל זה לא מחליף את המציאות שלנו, היומיומית והמיוזעת נקרא לכך.
אז נגיד ככה, אם אתה חושב על זה במובן המדע בדיוני ואולי זה החזון של מרק צוקרברג, אז בעצם אתה תוכל לשכב במיטה, להתחבר באמצעות אלקטרודות וחיישנים אחרים לממשק, ואז אתה כן יכול לבקר את ההורים שלך בלי לצאת מהבית, אתה תוכל אולי להזמין שירות שיפנה לך את הזבל לבית, דרך אגב יש היום דירות יוקרה, קראתי שיש לך דבר כזה, שוער בא ולוקח את הזבל מפתח הבית.
אבל זה לא מטאברס, זה שוער שמקבל משכורת.
נכון, אבל אתה מזמין אותו, אתה לא צריך בעצמך לקום. בעצם יש איזה, בוא נגיד, איזשהו חזון שהוא די מפחיד אולי לחלק מהאנשים, שבו אם הילדים היום תקועים שעות במשחקי המחשב ולא יוצאים החוץ לשחק, אז בעתיד לא יצטרכו לצאת אפילו כדי לעשות את הדברים הפיזיים שקשורים בהנאה ובדברים כאלה. אתה פשוט תשכב במיטה עם קסדה על הראש וחיישנים, וכל הדברים יהיו רק במציאות המדומה הזו. אבל זה איזשהו חזון שהוא מאוד, לא הייתי אומרת שהוא משהו שמישהו, הרבה אנשים מאיתנו רוצים שהוא יקרה. אבל האפשרויות שהטכנולוגיה נותנת לנו לעשות הרבה מאוד דברים, נגיד אתה פוגש אנשים מחול, אתה פוגש אותם בפייסבוק, אתה פוגש אותם בוואטסאפ, אתה פוגש אותם בפייסטיים ובכל מיני אפליקציות. אז היום אתה יכול לעלות כמה שלבים קדימה ולקבוע איתם באיזה בר ולקנות נעלי נייקי מגניבות בצורת NFT, זאת אומרת, אתה תבוא לבוש, בלבוש שהוא גם כן לגמרי מטה לבוש, הוא לבוש וירטואלי, ואתה שילמת עבורו בכסף שהוא אמיתי אגב, ואתה אולי תוכל לעשות את כל העבודה שאתה עושה בלי לצאת בכלל. אתה נפגש בבר הזה ואתה בעצם, מה חסר פה? חסר פה את המשוב החיצוני מהסביבה, אז יכול להיות שיהיה סביבה, זה טק הזה שאתה תהיה בתוכו, ואתה יהיה ריח של בר, עם ריח של בירה ישנה על הרצפה, ושם סיגריות, אם עדיין יהיו סיגריות, אולי ביקום, במטאברס אפשר יהיה להשן, כי אתה לא באמת תישן, ואז אתה לא תהיה חולה מזה, וכך הלאה וכך הלאה, אבל בעיקרון, באמת, מדובר בטכנולוגיה שהחברות האלה והתאגידים האלה חושבים שיכול להוציא עוד כסף ממנה.
זהו, אז זה העניין. מה שמניע את התאגידים הגדולים, אם זה פייסבוק ואם זה גוגל וכדומה, זה הערכה שלהם שאנחנו הולכים להוציא הרבה מאוד כסף בתחומים האלה, או שהיכולת שלהם, מאחר ואנחנו כבר קשורים איתם בהרבה מאוד שירותים, זה מה שנקרא להעמיק את חלקם אצלנו בארנק שלנו, באמצעות יצירת עוד ועוד ועוד גירויים ודברים שאמורים לגרום לנו להוציא כסף.
את זה גם וגם, והתחרות כאן היא קשה, מפני שיש כאמור, יש חברות גדולות מאוד שיש להן לכאורה יתרון לגודל, אפקט הרשת, כבר כולנו בפייסבוק, אז פייסבוק יכולה בעצם לדחוף אותנו לתוך המטאברס שלה יותר בקלות. מצד שני, יש חברות שכבר יש להן את הטכנולוגיה הזו בצורה מאוד מצליחה, כמו אפיק גיימס. עכשיו, אפיק גיימס שעושה את פורטנייט יצא לאיזשהו קרב משפטי נגד אפל. לאפל יש גם ככוח מאוד מאוד גדול ב גם הסגור העצום שלה, זה לא גן, זה פארק, זה שמורת טבע בגודל של כמה מדינות, אז יש כאן מה שנקרא קוראי תיגר, זאת אומרת, זה שהמטאברס לא מובטח. לפייסבוק הוא לא מובטח, לאפל הוא לא מובטח, לגוגל הוא לא מובטח, לאף אחד, אפילו לא הענקיות הסיניות, שדרך אגב, אני חושבת שהן הכי קרובות להקיף את כל תחומי החיים של אנשים שמשתמשים בהם, אפילו לעומת הענקיות האמריקאיות. והמאבק הזה יוכרע לא רק בתחרות ביניהן, אלא גם בבתי מחוקקים ובמשרדים של רגולטורים, שכבר היום, שאנחנו עדיין לא באמת במטאברס, יש חששות לפגיעה בפרטיות, להשתלטות, למונופוליזציה, לזה שהשירותים האלה הם הרבה פחות טובים ממה שהם יכולים להיות אם הייתה באמת תחרות חופשית.
אז זהו, אני רואה שבנק ג'פריז, שמצוטט באקונומיסט, טוען שהתופעה הזו רחוקה ממימוש בסדר גודל של יותר מעשור, כלומר, עד שכולנו נהיה באמת במטאברס, ייקח כמה שנים טובות, אבל הוא גם אומר שיש לזה פוטנציאל לשבש כמעט כל דבר בחיים האנושיים.
כמו שאמרנו, בסופו של דבר, עם החזון הקיצוני, גשם, דיסטופי, של אדם שוכב במיטה מחובר על אלקטרודות, הוא לא צריך לגעת באדם אחר, הוא לא צריך לצאת מהבית, הוא לא צריך לעשות שום דבר, יכול לשאוב את הכל ולתקשר את הכל צורה כזו, אז זה שיבוש מאוד 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 רציני. אחרי שהיום אנחנו מזמינים שליחים במקום לצאת מהבית, וכמה צעדים מפה ועד החנות שרציתי ללכת אליה, אני יכולה לקנות קפה בדרך, אני משלמת על הדלק או על האוטובוס, אני רואה את השכנים ואומרת להם שלום, ואולי זה מעכב אותם דקה, ואז כל סדר היום הזה בעצם השתבש מאוד. אנחנו עושים במחשב מקליקים, והשליח מגיע לוקח ויוצא, זה האינטראקציה.
אגב, כל פעם שמדברים על איזה מציאות עתידית או עתידנית, אני נזכר שבסוף שנות ה-80 הכרתי מישהו שעבד בחברת מוטורולה, ואז היה תחילת ימי הטלפון הסלולרי, ואני זוכר שהוא אמר לי, תשמע, יום אחד לכל אחד מאיתנו יהיה טלפון סלולרי משלו, ולא יצטרכו בכלל טלפון בבית. ואני זוכר שהסתכלתי עליו קצת כמו על איזה אינטרסנט כזה, וכאילו הגזמת ומה קרה לך ואיך אפשר בלי טלפון בבית, אבל כן, אנחנו הגענו לדבר הזה, אבל איכשהו נראה לי שמטאברס, להבדיל בטלפון סלולרי, אני לא יודע, מכיל בתוכו הרבה יותר סכנות, אני לא יודע אפילו להעריך אותם כרגע, לרגע בא לי להגיד לך תעצרי את המטאברס הזה, אני רוצה לרדת. אני מדבר אפילו על העניין של קשרים חברתיים, האופן שבו אנחנו מתקשרים זה עם זה, זה גם כן אחד הדברים שעלולים להשתבש מאוד.
אני חושבת אם אתה שואל אותי, אני חושבת שהקפיצה מתקשורת בטלפונים של בזבק, ושאנחנו צריכים לצאת מהבית לעשות כל דבר, ובקושי האינטרנט להיום, יותר משמעותית אפילו משתהיה מאשר מהיום למטאברס. ומוטורולה, דרך אגב, שאלנו מי איזה שיכבוש את המטאברס. מוטורולה זה דוגמה לזה שאם פייסבוק חושבת שהיא תבנה היום את המטאברס ותצליח, מוטורולה הייתה חברה מדהימה עם פריצות דרך, הם באמת חייבים להם חוב היסטורי גדול, אבל איפה הם היום?
היא הייתה אחת מ-18 החברות שתועדו בספר לנצח נבנו, והתברר שלא לנצח, הם נבנו באמת.
כן, הם ונוקי היו ראשונות בתחום הטלפונים הסלולריים, אז הם פשוט, הם בעצם התחילו את השיבוש, ואז באו ולקחו מהם, פשוט שמטו את הקרקע מתחת לרגליהן לגמרי, וזה יכול לקרות גם לחברות שהיום אנחנו רואים ככל יכולות.
שהם כאילו הפרונט של הטכנולוגיה, אבל יבוא בטח ברגעים אלה יושבים כל מיני סטארט-אפיסטים באיזה מקום אחר, והם בונים את המטאברס האמיתי, והם יהיו הגוגל או האפל של עוד 2 או 3 עשורים.
ותראה, הקורונה כל כך חיפשה את החיים שלנו, שאנחנו לא יכולים לדעת איזה תגובת נגד חברתית ואישית ותרבותית תהיה, זאת אומרת, יכול להיות שאנשים יגידו לא, אנחנו דווקא רוצים לחזור לעידן לכאורה פשוט יותר, ישיר יותר, תקשורת בין אנשים, ולא ללכת לכיוון הזה שצוקרברג סימן אותו לפני שנים באיזשהו כנס של מייקרוסופט. יש תמונה מדהימה שרואים את כל האנשים בקהל, לובשים משקפי מציאות מדומה, זה כמו חסדה כמעט, ובעצם לא רואים אותו, והוא הולך ביניהם, הוא יחידי שאין לו את הדבר הזה על העיניים, ואתה אומר, זה איזשהו חזון שאולי בראש שלו נראה ממש תקין, אבל בעיניים שלנו הרבה פחות.
אז זהו, השאלה האחרונה לסיום, שאלה אישית. אם עכשיו אומרים לך עולם עם מטאברס או בלי מטאברס, מה את בוחרת?
וואו, שאלה קשה. אני מיד לוקחת את האוטו נוסעת לקצות הארץ, עושה טיול באיזשהו
איזה
נחל.
איזה נחל, כן.
כן.
יפה. טוב, אז אני אצטרף אלייך. דפנה מאור, תודה רבה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. תודה רבה למאיה בניסן ויונתן מניאביץ שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, גיא רונליק וענת ג'ורג'י. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים. תודה ולהתראות.